Shalom Aleichem, Morai, V'yedidai, Hayikarim li Me'od. Anachnu nedaber hayom al ha-musag shel tmimut. Ve'anachnu nevases et dvareinu al ha-sefer Mechtav Me'eliyahu shel Rav Dessler Zecher Tzadik Levracha v'chelek hei be'amud mea ve'eser. והדברים יהיו לעילוי נשמת אהרון בן יעקב שכנה ולית בן אשר בן בריינדל ואסתר בת שמואל וחנה בת רבי יצחק יונה ונזכה באמת להפנים את הדברים ולא רק ללמוד אותם אלא תח ליבי בתורתך שהדברים ייכנסו ללב שלנו. כתוב בתורה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. בפרשת שופטים, בפרק י"ח, פסוק י"ג, כתוב שאדם צריך להיות תמים עם השם. אז אנחנו צריכים להבין מה זו תמימות. יש אנשים שחושבים שאדם תמים, כמו שאומרים בשפה המדוברת, הוא תמים כזה, הוא לא מבין, הוא בטלן, הוא כזה מאוד מוגבל מבחינה שכלית. זה תמים, אבל בוודאי ובוודאי התורה לא מצווה עלינו להיות תמימים במובן הזה, אלא התורה דורשת דבר אחר לגמרי, ואנחנו ננסה להעמיק חקר בציווי זה של התורה. רש"י אומר, מה זה תמים תהיה עם השם אלוקיך? התהלך עמו בתמימות, ולא תחקור אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו. אני קראתי בדילוגים, רש"י אומר, לא לחקור אחר העתיד, ואז אתה תהיה עמו, זאת אומרת, עם הקדוש ברוך הוא ולחלקו. ולחלק של הקדוש ברוך הוא. מסביר המהר"ל מאור עינינו בנתיבות עולם, בנתיב התמימות, והתמים הוא זה שהולך בדרך הישר מעצמו. ואני מדגיש, סליחה, את המילה מעצמו, הולך בדרך הישר מעצמו, בלי שום התבוננות, רק הולך בדרכו בתמימות, ולא שמתבונן בשכלו לעשות הישר. זה נעשה בדרך ממילא, באופן אוטומטי. האדם הולך בדרך הישר. זו מעלת התמימות. ממשיך המהר"ל, שאין לתמים רק מה שנתן השם יתברך אליו, ואינו מתחכם מדעתו. האדם הולך עם הישות הטבעית שלו, והוא לא מתחכם. היום קוראים לזה איבר חוכם, שהוא משתמש בשכל להיות יותר חכם מאשר ראוי לו. זאת אומרת, לא יותר חכם במובן שהוא משתמש בשכל שלו. אנחנו רוצים שאנשים יהיו חכמים וישתמשו בשכל שלהם. אבל לא להתחכם, לא להסתמך יותר מדי על השכל, אלא ללכת עם, כמו שאמרתי, המילה של המהר"ל היא מעצמו. אני קורא לזה עם ישותו הטבעית. אינו ברשות עצמו, אומר המהר"ל, רק הוא עם השם יתברך. הוא לא ברשות עצמו. הוא לא מחליט מעצמו מה טוב ומה לא טוב, אלא באופן טבעי הוא הולך במסלול הישר, והטוב אם על פי הציוויים של הקדוש ברוך הוא. אז כך מסביר המהר"ל את המושג תמימות, שהולך בדרך הישר מעצמו ואינו מתחכם מדעתו, אלא הוא לגמרי מכופף את דעתו לדעת הבורא, ועל ידי כך אז הנשמה שלו מוכנה ומזומנת ללכת במסלול האלוקי. ובמקום אחר, שם בנתיב התמימות, כותב המהר"ל, וכאשר הוא עם השם, מקבל הקיום הנצחי מן השם יתברך. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם אדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אז יש לו קיום נצחי מהקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, ואתם הדבקים, מי שדבק בשם, אז הוא חי. ומה הסימן לזה? סימן לזה אומר המהר"ל, כי תם הפך מן מת. אם אנחנו נהפוך את האותיות של תם, נקבל את המילה מת. כי מי שאינו יוצא חוץ מתמימותו, ואינו מתחכם בתחבולה כלל, מי שהולך רק עם הקדוש ברוך הוא תם עם הקדוש ברוך הוא הולך במסלול האלוקי בלבד, הוא לגמרי דבוק בשם, אינו שר מן השם יתברך, ולכן זה הפך מן המת. עד כאן דברי המהר"ל. זה תם שדבוק בשם, לעומת מת שאינו שנפרד מהשם. אומר הרב דסלר, אגב השיחה הזאת של הרב דסלר נאמרה בישיבת פונוביץ' במוצאי שבת קודש פרשת וישלח בשנת תש"י"ד 1954 למניינם. אומר הרב דסלר, ביור דבריו, שאדם נקרא תמים כאשר כל פעולותיו נובעות מעצם מהותו, ורק נפשו הזקה והטהורה היא המכוונת את דרכיו. אמנם, השכל הוא מן המתנות הגדולות שניחון בהם האדם, אבל עלול הוא לטעות והוא משוחד מנגיעות המידות והרצונות כידוע. זאת אומרת, אדם הולך על פי העצם המהות שלו, הנפש הזקה שלו מכוונת את דרכיו, ואנחנו כמובן לא שוללים את מעלת השכל, אבל השכל עלול לטעות ולהטעות, כי האדם, כמו שמדגישים בעלי המוסר פעמים אין ספור, משוחד מנגיעות המידות והרצונות כידוע. והרב דסלר מדבר על זה בחלק א' במאמר מבט האמת, את כוח הנגיעות ועד כמה הן מאפתות את שכל האדם. שם הוא מדבר איך מתגברים על הנגיעות. מי שעומד בניסיונותיו ומצליח ליישר את שכלו על פי מידת האמת, נקרא צדיק. אבל התמים הוא זה שהרים את עצמו למדרגה עליונה שבה האמת נעשית לו כטבע שני. איש כזה אינו צריך להיוועץ עם שכלו, כי ליבו ונפשו נעשו אמיתיים והוא כבר הולך בדרך הישר מעצמו, כמו שכותב המהר"ל. זאת אומרת, יש מדרגה של צדיק. הצדיק מיישר את שכלו על פי מידת האמת. זה צדיק. זאת אומרת, הצדיק משתמש בשכלו כדי לעבוד את השם. התמים הוא למעלה ממנו. התמים הוא לגמרי מכופף את שכלו. הוא לא פועל על פי שכלו, אלא הוא פועל על פי מהותו. על פי הטבע השני שלו, לעבוד את השם. ומאחר והוא אמיתי, והקדוש ברוך הוא חותמו אמת, נמצא שהוא תמיד עם הקדוש ברוך הוא, ואין לו עניין כלל להתחכם לדעת עתידות, כי בכל מה שנותן לו השם הוא שבע רצון. זאת אומרת, כמו שכותב רש"י, התהלך עמו בתמימות ולא תחקור אחר העתידות, מי שלגמרי ישר עם הקדוש ברוך הוא, הולך בדרך האמת, ולא מעניין אותו מה יהיה בעתיד, כי מה שהשם נותן לו זה טוב, הוא שבע רצון. הוא דבוק עם הקדוש ברוך הוא, והוא מקבל את מידת הנצח מהקדוש ברוך הוא. כמו שהוא כותב, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז מישהו דבוק בשם, זאת אומרת, הוא לא משתמש בשכל. שכל רבותיי העיקרים זה משהו חומרי במידה מסוימת. כי ודוגמה, יש אדם שהוא מפגר בשכלו, אז יש לו נשמה מאוד גדולה. הנשמה שלו זוהרת, אבל אין לו שכל. כשאדם מת, השכל שלו הופך להיות אפר, רימה ותולעה. אבל הנשמה שלו היא נצחית. הנשמה ניתנה לכל אדם באשר הוא, לא משנה מה רמה השכלית שלו. ולכן, מישהו צדיק, אז אי אפשר לקרוא לאדם מפגר צדיק, כי הוא לא משתמש בשכל שלו כדי לעבוד את השם. צדיק שזה אדם שמשתמש בשכל, מה השם רוצה ממני, והוא פועל על פיו. ואילו תמים זו דרגה יותר גבוהה. תמים זה אדם שפועל על פי מה שמכתיב לו הנשמה, מהותו הפנימית. ולכן הוא לא חוקר אחר העתידות, כי זה לא מעניין אותו מה יהיה בעתיד, כי הוא שבע רצון עם הקדוש ברוך הוא רוצה להיות דבוק בו. וזה כל מה שהוא מבקש בחיים. אז הוא לא מתחכם, הוא לא משתמש יותר מדי בשכל שלו. הוא לא ברשות עצמו, כי השכל בכל זאת זה אני חושב. אני חושב. אז האדם הזה לא משתמש בשכל שלו יותר מדי. כמובן שכל אדם צריך להשתמש בשכל, אבל הוא בעיקר פועל על פי הנשמה ולא על פי השכל. עכשיו, ידוע שיעקב אבינו היה איש תם. זאת אומרת, הוא קנה את מידת התמימות בשלמותה. וכתוב בחז"ל בבראשית רבה, פרשה י"ב, עוד ב', שאיקונין, זאת אומרת, הדמות של יעקב אבינו, קבועה בכיסא הכבוד. וממשיך המהר"ל ומסביר, כי יעקב חלקו תמימות, כי מפני מידה זאת זכה יעקב כי צורתו חקוקה בכיסא הכבוד. כיוון שאמר צורת תם, מוכח כי מצד התמימות זכה לזה. המלאכים סובבים את הכיסא, אבל מעלתו של יעקב מגיע עד עצם הכיסא. ומפני זה היה יעקב יכול למלאך. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. בהיאבקו עמו מלמד שהעלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד, לפי ששניהם מגיע כוחם עד כיסא הכבוד. אמנם יעקב היה יכול למלאך מפני שהוא לפנים, ואילו המלאך אינו כן. אז מסביר המהר"ל שיעקב אבינו יותר גבוה ממלאך, וצורתו, דמותו, דמות דיוקנו של יעקב אבינו חקוקה על כיסא הכבוד, הודות למעלת התמימות שלו. והוא מגיע עד עצם הכיסא, לעומת מלאך שרק סובב את הכיסא. וכשהוא נאבק, מסביר המהר"ל, עם המלאך, כתוב בחז"ל, שהעלו אבק, זה האבקו, העלו אבק ברגליהם עד כיסא הכבוד, כי שניהם, גם המלאך וגם יעקב, מגיע כוחם עד כיסא הכבוד, אבל יעקב אבינו ניצח את המלאך, כי הוא יותר גבוה ממנו, הוא לפנים, והמלאך אינו כן. מסביר הרב דסלר, והנה, כיסא הכבוד הוא בחינת כבוד שמיים, זה כיסא הכבוד, לכן זה נקרא כיסא הכבוד, זה כבוד שמיים. כל מטרת העולם בעולם, האדם בעולם הזה, היא להביא לידי גילוי כבוד שמיים, שהוא תכלית הבריאה. זה המטרה שלנו בעולם הזה, לגלות כבוד שמיים, וזו תכלית הבריאה. ובעניין זה גדול האדם מן המלאך, כי האדם מקדש בעצמו שם שמיים, בעבדו את השם בבחירתו, בעמדו בניסיונות במעשיו ובמסירות נפשו. האדם מקדש שם שמיים. האדם צריך להתגבר. האדם צריך להתנסות בניסיונות מרים וקשים. לעומת מלאך אין לו ניסיונות. ולכן האדם מביא הרבה יותר כבוד שמיים מאשר מלאך. לכן מי שזכה לקדש שם שמיים בתמימות ובשלמות וזכה להעמיד י' ב' שפטי כה, שם יסוד כלל ישראל, צורתו חקוקה בכיסא הכבוד. פירוש, מי שרוצה לדעת צורת קידוש השם בעולם, יסתכל בצורת יעקב אבינו עליו השלום. אבל המלאכים אינם בעלי בחירה, וכל מעשיהם אינם אלא לשם לימודים לאדם. הרי שהם בבחינת כלים לאדם המקדש שם שמיים בעצמו. האדם הוא המקדש שם שמיים ולא המלאך. המלאך הוא רק כלי לאדם להבין איך לקדש שם שמיים. האדם יכול ללמוד מהמלאך, אבל עצם הקידוש שם שמיים לא נעשה על ידי המלאך, אלא על ידי האדם. וזה מה שחזל אמרו, שהם סובבים את הכיסא. ויעקב, כשנאבק עם שרו של אל עשיו, הם העלו אבק עד כיסא הכבוד. היינו פירושו של דבר שעלו אבק עד כיסא הכבוד, שהכוחות שיצאו ממאבקם הגיעו עד עצם עניין של קידוש השם בעולם. אבל יעקב ניצח, כי הוא בפנים והמלאך בחוץ. היינו שמעשיו הם קידוש השם בבחינת עצם, ושל המלאך רק בבחינת כלי. אז זה הבדל בין אדם, בין יעקב אבינו, שהוא התגלמות של קידוש השם בעולם, לעומת מלאך. יעקב אבינו הוא עצם קידוש השם, ומלאך הוא רק כלי לקידוש השם. הוא ממשיך המהר"ל, מסביר מפני כך. אמרו, כי סופו של תמים שיהיה עומד לו השעה להיות מתרומם מעלה מעלה, להיות עם השם יתברך, ולא כן מידת האהבה, אף שמידת אהבה גם כן דבקות בו יתרח מצד אהבה, שאהבה מצד השכל בלבד. אבל האדם שהוא תמים הוא מצד עצמו, כי התמים אינו פועל בשכלו, וכאילו האדם מצד עצמו, אלא השם יתברך. זה ההבדל, רבותיי היקרים והחביבים והמאוד אהובים, בין מי שאוהב את השם למי שהוא תמים עם השם. תמים זה יותר גבוה מאהבה, כי אדם אוהב עם השכל שלו. אני מבין למה אני אוהב. אני אוהב אותה כי היא בת שלי. אני אוהב אותו כי הוא בן שלי. זה אח שלי. זה שכן שלי. בשכל שלי אני מבין. הוא אדם טוב. הוא אדם נחמד. בשכל, השכל שלי אומר לי, מורה לי, לאהוב אותו. גם השכל שלי אומר לאהוב את הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי עיניים ואוזניים ואף ופה. ועולם נפלא וכוח המשיכה ומאכלים לאין ספור והמיטה נוחה שלי ובגדים ותורה ומצוות וחסד וכסף כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. אז השכל אומר לי תאהב את הקדוש ברוך הוא. תמים הוא יותר גבוה מזה. הוא מעצמו הולך עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא פועל בשכלו. כמו שהוא כותב המהר"ל, אני מצטט, וכאילו האדם מצד עצמו אל השם יתברך. אז זה מצד עצמו. זה התמים. אז אהבה נולדת מתוך התבוננות שכלית, וזה דרגה יותר נמוכה. כמו שכותב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בפרק ד', הלכה י"ב, כשאדם מתבונן במעשיו, הנפלאים של הקדוש ברוך הוא, זה מוביל אותו לאהבה. אבל תמים, האדם מעצמו, באופן אוטומטי, נמשך אחר השם יתברך. אומר הרב דסלר, פה אומר דברים מאוד 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 חשובים, רבותיי היקרים. הרי שיש אהבה שאינה באה מתמימות, וגם יש מרמה שהיא באה דווקא מתמימות. יש אהבה שאינה באה מתמימות, אלא מהשכל, ויש מרמה, חוסר ישרות, שהיא דווקא באה מתמימות. ואגב, אציין שיעקב אבינו, כתוב יעקב אבינו לא מת, ויעקב אבינו היה איש תם. אולי המהר"ל אומר את זה באיזשהו מקום, אבל זה רעיון מתבקש, שכתוב שמת ותם זה שתי דברים הפוכים. מישהו תם לא מת, כי הוא דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא. ולכן, כתוב בחז"ל, במסכת תנית בדף ה', יעקב אבינו לא מת, כי הוא היה תם, שזה ההפך ממת, הוא היה דבוק בשם. טוב, נמשיך. יש מרמה שהיא באה דווקא מתמימות. אומר רב דסלר, וכבר ביינו במקום אחר, למה ניסיונותיו של יעקב אבינו עליו השלום, איש האמת, באו דווקא בעניינים שנראים כהפך האמת. אז זה הוא הסביר בחלק ג' ובחלק ד', למה הניסיונות של יעקב אבינו, זה נראה שהוא לקח את הברכות, ששלום בדרך הישר, בדרך חס ושלום, בדרך שקרית. אז הוא מסביר שם, למה הם באו דווקא באופן כזה. שהם נראים כהפך האמת. ומכל מקום יש טוענים, וכי המטרה מקדשת את האמצעים. Do the ends justify the means? אבל אם לא נהרוג את הרודף כדי שלא יוצח, ואם לא נגנוב את סם המוות ממי שרוצה לאבד את עצמו לדעת, אז לפעמים, אם יש לנו מטרה קדושה, המטרה כן מקדשת את האמצעים. The end does justify the means. אם רוצים להרוג את מי שעודף אחר חברו, או אם מי שרוצים, רוצים לקחת מסם המוות, רעל, ממי שרוצה לאבד את עצמו לדעת, אדם רוצה להתאבד, ויש לו רעל. אז מותר לגנוב ממנו את הרעל? לא מותר, מצווה. אי, זו גניבה. אין המטרה מקדשת את האמצעים. התשובה היא שלפעמים, המטרה כן מקדשת את האמצעים. מתי? אלא על כורכך שהמטרה, אם היא אמיתית, מאשרת את האמצעים המוכרחים. אז אם יש אמצעים שאי אפשר בלאדם, אז באמת המטרה, אם זו מטרה אמיתית, מקדשת את האמצעים. מתי אין המטרה מקדשת את האמצעים? בדרך כלל. יש תלמידה שהיא מעתיקה במבחן. אז היא אומרת, אם אני אעתיק במבחן, אני אתקבל לאוניברסיטה טובה, ואז תהיה לי פרנסה. לא, לא ולא. כי היא עושה את זה, אין המניעים תיאוריים? אין המניעים תיאוריים. או שפוליטיקאי מוכן להונות ולגזול למען ניצחון מפלגתו? אין המניעים תיאוריים. וגם האמצעים כרוכים בהונאה וגזל, והפסד לאחרים החפים מכל פשע. יש לפעמים אדם מתקבל לעבודה על סמך התואר שלו, והתואר שלו זה לא, הוא לא קיבל את זה בישרות, הוא העתיק. אז בדרך כלל אדם שעושה מעשה לא טוב, אז המניעים שלו אינם תאורים. אבל אם המניעים תאורים, ויש מטרה שהיא מטרה אמיתית, מטרה קדושה, והאמצעים מוכרחים, אז לפעמים המטרה באמת מקדשת את האמצעים, כמו יעקב אבינו. ובעצם כזו הייתה האשמה שהטיח אבי מלך נגד אברהם. מה עשית לנו? מה חטאתי לך? מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. מה עשית לנו? אמר אבי מלך. אבל אברהם אבינו לא ענה לו כלום. הוא צריך אבי מלך לחזור לנסח את טענתו בדרך שאלה. מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ולזה נתן אברהם אבינו את תשובתו המפורסמת. כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה. והרגוני. אתה יודע למה אמרתי שיחותי? ולא אשתי, כי ידעתי שאתם תרגו אותי. ואיך ידע זאת, שואל רב דסלר? הרגיש זאת מגישתם הפסולה להכנסת אורחים, כמו שכתוב בגמרא, מובא ברש"י. אך סנאי שבא לעיר על עסקי אכילה ושתייה שואלים אותו, או על עסקי אשתו שואלים אותו פתאום. מישהו מגיע אליך הביתה, אתה מתחיל לברר על האישה שעומדת לידו, מפנויה, רווקה, נשואה, אתה מעוניין בו, או שאתה מגיש להם אוכל. בוודאי שצריכים קודם להגיש אוכל, אז הוא ראה שלא מעניין אותם אברהם אבינו וטובתו. מעניין אותם רק דבר אחד, האישה. נביא הוא רגיש מאוד למידות האדם הסמויות. וברגישותו זאת חש אברהם את הסכנה העורבת לו. לפעמים אין לחלש דרך אחרת להתגונן אלא בהרמה המופנית נגד המתקיף לבד, ובמקרה כזה הרמה המוכרחת היא צו אלוקים והתמימות עצמה דורשת זו. זאת אומרת, לפעמים התמימות בעצמה דורשת שאדם יערים, שאדם ירמה. וכאן אברהם אבינו היה מוכרח על פי הנסיבות להערים. יעקב אבינו נצטווה בפירוש להשתדל לקבל הברכות מאביו בעורמה, אף שזה סתר לגמרי למידתו העיקרית. אנחנו יודעים שמידת היעקב אבינו היא מידת האמת. אבל בכל זאת, הוא השתדל לקבל את הברכות בעורמה. סכנה של חילול השם הייתה בדבר, כי מעשיו הרשע יוכתר כראש משפחת אברהם. כמו שכתוב בברכה, יעבדו חמים, הווה גביר לאחיך. אז אין חילול השם גדול מזה. אוי ואבוי אם עשיו היה מקבל את הברכות. זה היה צו אלוקי לקבל את הברכות בעורמה. והתמימות עצמה דורשת לציית. שוב, תמימות זה דבקות בשם. אז כאן הדבקות בשם דרשה אז לפעמים האדם ממש צריך לפעול בעורמה, במרמה, כמו כאן, שכדי לקבל את הברכות, הוא היה צריך להרים על אביו. ובאמת לא הרים שום ביקורת עליו בתורה. וגם יצחק אבינו לא כעס עליו. הוא אמר גם ברוך יהיה. ולכן, מה אונקלוס מתרגם במרמה? מרמה זה רמאות, אבל אונקלוס מתרגם בחוכמה. או בבראשית רבה כתוב בחוכמת תורתו. שואל הרב דסלר, אבל צריך עיון. מאחר שיצחק אבינו עליו השלום אמר גם ברוך יהיה, כמו שכותב רשי שהסכים וברכו מדעתו, היינו שהבין שרצון השם הוא שיעקב יקבל הברכות, איך זה מיד אחר כך אמר לעשיו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אז מה זה בא אחיך במרמה ויקח? זה לא הברכה של עשיו, זה הברכה של יעקב. אז למה מיד אחרי שיעקב אבינו, יצחק אבינו, אמר שאכן צדק יעקב אבינו במה שהוא עשה, למה אחר כך הוא אמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך? אבל העניין הוא שבלתי אפשרי היה להסביר לעשיו למה הוצא מכלל ברכת רשות המשפחה. כי לא היה מסוגל להבין זאת. ועל כן כלפי עשיו אין מוצא ונשאר עניין כמרמה. זאת אומרת, עשיו לא יכול להבין זאת. למה דווקא יעקב היה צריך לקבל את הברכות? ולכן כלפי עשיו, יצחק עכשיו דיבר עם עשיו, אז הוא אמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אבל יצחק אבינו בעצמו ידע שיעקב צדק והוא לא לקח את הברכה של עשיו. הברכה באמת הייתה מגיעה אליו. אבל כלפי יעקב עצמו בא כל העניין מתוך תמימות גמורה, בלי פגם של תחבולה כלל. זו לא הייתה תחבולה. זה היה לגמרי ללכת עם השם יתברך. זה היה מה שהשם רצה. השם רצה שיקח את הברכות. כמו שאמרה רבקה אמנו, רבקה זה לא רבקה אבינו, אלא רבקה אמנו. שבנבואה היא אמרה לי, כתוב באונקלוס, שהיא אמרה לי יעקב אבינו, שבנבואה נאמרה לה, שיעקב צריך לקחת את הברכות מעשיו. אז רואים שכלפי עשיו באמת זה היה רמאות. לכן יצחק אמר לו, בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. אבל כלפי יעקב, יעקב אומר, כלפי יעקב, כל העניין בא מתוך תמימות גמורה. לא הייתה תחבולה כאן, לא הייתה פה טריקרי, אלא יעקב אבינו לקח את מה שהיה מגיע לו. והוא הלך לגמרי עם השם יתברך. זו הייתה הנבואה שנאמרה לרבקה, שהוא צריך לקחת. אז הוא לקח, בלי להשתמש בשכל. אדרבה, אולי אם הוא היה משתמש בשכל, השכל שלו הייתה אומרת לו, לא, 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 אל תיקח, זה לא בסדר, זה גזל. אבל הוא השתיק את השכל, והוא באמת עשה מה שהנשמה שלו הייתה דורשת ממנו. והיינו לקחת את הברכות. לכן אולי אפשר להסביר שכל ההיסוסים של יעקב אבינו, שהוא לא רצה, כמו שמדייקים המפרשים, שהוא רצה שבאמת יצחק אבינו יגלה את המרמה, כי זה מצד השכל שלו. אבל בסופו של דבר, הוא עשה את מה שרבקה צפתה לה. למה? כי הוא הלך עם הנשמה, הוא הלך עם המהות הפנימית, עם התמימות שלו, ולא עם השכל שלו. ובאמת מסביר רב דסלר, הבדל יסודי זה בעבודת השם בין התמים והשכלי רימנו בחיי יום יום, בהבדל שבין אלו שנתחנכו על ברכי התורה ויראת שמיים בלבד מקטנותם, שאמונתם היא פנימית ונובעת מנפש תורה, השרויה כל ימיה בתורת השם, ובין אלו שחונכו על יסוד חוכמות חיצוניות, או שחינוכם כלל גם חוכמות אלו. אלו אפילו הם מאמינים, אמונתם נובעת מהכרת שכלם ולא מעצמם, כמו שכתוב במערב. ותמיד מתלבטים הם בקושיות וספקות וברורים שכלים בענייני אמונה. לתמימות בעבודת השם אינם זוכים. והסיבה לזה היא שהחוכמות החיצוניות בדרך כלל משרישות באדם גישה שכלית לכל דבר, ומלמדות לאדם שלא לקבל שום דבר עד שמבינו בשכלו. זו המטרה, זו הגישה המדעית. עד שאני מבין את זה בשכל שלי, אני לא מקבל את זה. ולכן אלו שהתחנכו על ברכי החוכמות החיצוניות, מאוד קשה להם לחיות בתמימות. כל דבר צריך אישור מהשכל שלהם, והרבה דברים אמוניים אינם מוצאים אישור בשכל. האמונה הרבה פעמים היא למעלה מהשכל. ומי שזכה להיות ממש תמים, כל חייו הוא שרוי בבית השם. הוא, יש לו מעלת התמימות. רואים את זה הרבה יותר אצל נשים מאשר אצל הגברים. הגברים מחנכים אותם לחקור ולבדוק ולברר. ואילו נשים, במיוחד פחות היום, אבל במשך הדורות ואפילו יותר היום, אני רואה את זה מנסיוני, שלנשים יש הרבה יותר אמונה תמימה וטהורה. ואילו אצל הגברים, כל דבר צריך להתקבל בשכל. אצל הנשים, הדברים הרבה יותר מתקבלים בנשמה שלהם. ויש להם באמת מידת התמימות, וזה מחזק אותי באמונתי כשאני רואה את זה. אני רואה נשים תמימות שהולכות על פי הנשמה, וקצת פחות, לא שחס ושלום לא משתמשות בשכל, אבל פחות על פי השכל, וחיות יותר על פי אמונה טהורה, ויש להם פחות ספקות. וידוע שספק זה בגמטריה עמלק. ומי, ממשיך הרב דסלר, שמושרש בו גישה שכלית לכל דבר, ומי שחונך לא לקבל שום דבר עד שמנו בשכלו, אומר הרב, זה בניגוד לדרך התורה. כי למי שהולך בדרך התורה, ברור בלי שום ספק, שמה נתברר למשה רבינו לרבי עקיבא, לכל גדולי הדרות בענייני אלוקות וחיובי האדם, יש לו ערך רב יותר ללא שיעור להיות דמיון ממה שנתברר לי הקטן בשכלי הפעוט והנגוע. יש מדענים. אז מדען טוען א', ורבי עקיבא טוען ב'. אז אדם, אני לא מדבר פה על נושאים מדעיים. אני מדבר פה על נושאים רוחניים. הנושאים מדעיים זה נושא אחר שאלים, אני בפירוש לא נכנס בו. זה ידוע מחלוקת. יש אומרים שכן לסמוך על חזל בענייני המדע. יש אומרים שלא לסמוך על חזל בענייני מדע. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. אני בוודאי לא נכנס לזה. אבל מה שאני כן אומר, שאם מדובר בדברים רוחניים, שיש הגד רוחני, תורני, ומדען אומר אחרת. התורה אמרה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והמדע אומר שאדם נוצר מהקוף. אז אם יש התנגשות, סתירה בין דברי תורה, דברי רבי עקיבא, דברי משה רבינו, לבין המדענים, לבין דרווין, אז מי שחונך על ברכי התמימות לא יסתפק בדבר. אבל מי שחונך בגישה המדעית, אני צריך לברר, אני צריך להבין בשכלי. חבובי, אתה לא תבין בשכלך איך אדם נוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. זה דבר שאנחנו אף פעם לא נבין, לא בעולם הזה. זה הדבר גדול מאוד. ואין לנו שום דוגמה לזה פה בעולם. מאז כל אדם נוצר, אז יש גבר ויש אישה, והם מתחברים, ומשם נולד. זה גם נס, זה גם נס שאני מטיפה של טיפה סרוכה, כמו שכתוב בחז"ל, ומזה נוצר באופן אוטומטי אדם. אדם עם כל תאי הגוף שלו וכל המורכבות של גוף האדם, מתוך ממש טיפה אחת קטנה סרוכה. זה נס גדול, אבל צריך בשביל זה זרע, וצריך ביצית של אישה. ואילו הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם לא עם זרע ולא עם ביצית. הוא לקח עפר מארבע כנפות הארץ, הוא קיבל את זה ביחד, הוא עשה אדם, אני לא יודע מה זה, אני לא מבין. אני בכלל לא מבין. וזה משהו על טבעי. להבין את בריאת העולם. לא מבינים. התורה נותנת לנו תיאור מאוד פשטני, ביום ראשון כך, ביום שני כך, ביום שלישי כך, אבל כמובן שמקופל במה שכתוב בתורה, סודות נשגבים מאוד. ורק אני, בקט שכלי, לא זכיתי להבין את הסודות. ועד כמה שאני מגביל את האמונה שלי לכוחות השכליים, אני אהיה מוגבל באמונה. כי השכל שלי לא יכול להבין כל דבר. ואילו הנשמה שלי יכולה להבין הרבה יותר. ומזה יוצא לנו דרך איך לגשת על סולם התמימות. מי שמשקיע את עצמו בתורה מנעוריו, כמו שכתוב אצל יעקב, יושב אוהלים, עלו של שם ועלו של עבר, ומדבק את נפשו לדרך התורה, מתקרב אל השם בעבודתו, עבודת הלב, ייתכן שבזמן מן הזמנים יזכה לסייעתא דשמיא, להגיע את תחתית סולם התמימות. כיוון שרוח התורה היא מדריכת נפשו, אפשר שימשיך לעלות מעלה מעלה בדרך האמת. וכן כתב המהר"ל. ומפני שנקרא שהוא הולך בתמים, התמימות עצמו מנהיג אותו אל הטוב ואל התכלית. וההפך זה, שמי שכל הליכתו שלו בתמימות רק בתחבולות והוא דבר זר, מוליך אותו אל הרע. זה הולך תמים, זה פסוק בתהילים, שהתמימות מנהיג אותו אל הטוב ואל התכלית. ממשיך הרב דסלר, ובכוח התמימות הקדימו ישראל נעשה ונשמה במעמד הר סיני, ובזה זכו למתן תורה. כי לא שייך קבלת התורה אם האדם עדיין נלכד בפח תחבולות השכל, האומר קודם שאקבל את התורה, אני רוצה לדעת מה כתיב בה, כמו שאמרו אומות העולם. המהר"ל מביא את הגמרא בשבת המספרת על רבא, שהיה מתקשה בסוגיה אחת, והיה יושב על אצבעו בלי מסים עד שנטפה אצבעו דם. ראה הוא מין אחד ואמר לו, אמא פזיזה, היינו אתם עם של פוחזים, איך הקדמתם, so impetuous, איך הקדמתם לומר נעשה קודם ששמעתם מה יש בה? הרי אתם רואים שהיא כל כך קשה, שאתם לא יכולים לעמוד בה. ענה לו רבה, ענן וסגינן בשלמותה, כתיב בן, תומת ישרים תנחם. פירוש, אנחנו הולכים בתמימות, ואנחנו קרובים אל השם, ויודעים שכל מה שהוא נותן לנו, הוא הטוב בשבילנו. אבל אתם ההולכים בתחבולות של שקר, עליהם כתוב וסלף בוגדים ישתם. ההפך של תמימות הוא בגידה, זה מה שכתוב בפסוק. ההפך של תומת ישרים, התמימות, זה הבוגדים, סלף בוגדים, בגידה. כי המציב את רצונו הפרטי וצרכיו הפרטיים המדומים נגד רצון הבורא יתברך, הרי הוא בוגד בשם. דוד המלך אמר, אשרי תמימי דרך הולכים בתורת השם. כי אשרי מלשון אשרינו וקיימינו, אומר המהר"ל. כי מאושרים ומקוימים אותם שהם תמימי דרך, שאין מגיע להם מכשול בהליכתם שהיא תמימה. האדם הולך בתמימות, הוא מאושר, הוא מקוים, הוא מחוזק. אשרי תמימי דרך, מסיים הרב דסלר, כי זוכים הם לתכלית האמיתי שקיום הנצחי במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כמו שלמדנו לפניכם, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אז לסכם, ידידיי מוריי ורבותיי, מה שלמדנו, למדנו על מעמד התמימות, שההגדרה היא שאדם הולך ישר עם הקדוש ברוך הוא, בלי להתחכם, בלי להשתמש יותר מדי בשכל, אלא הולך על פי הנשמה, התורה והקדושה שלו. וזו מידת יעקב אבינו, שהוא היה איש תם, ותם זה הפך ממת, ויעקב אבינו לא מת. ולעומת אדם אחר שמשתמש בשכל, אפילו אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אבל זה עם השכל שלו. והשכל זו דרגה חשובה, אבל רק דרגה שנייה במעלה. הדרגה הכי עליונה זו דרגת התמימות. ואפילו מישהו תמים, מישהו ישר עם הקדוש ברוך הוא, תמים באמת צריך להשתמש בתחבולות, כשהנסיבות דורשות זאת, כמו יעקב אבינו, שצריך לקחת על פי הנבואה של רבקה אמנו, את הברכות מעשיו, וגם יצחק ידע שבאמת מגיע לו הברכות, כי פה המטרה היא אמיתית, והאמצעים היו מוכרחים. היה יוצא חילול השם גדול מאוד עם עשיו היה לוקח את הברכות. אז יעקב אבינו הלך עם הנשמה שלו, הלך עם מידת התמימות, ולקח את הברכות. וזה, יש באמת שתי דרכים בעבודת השם. יש את הדרך השכלית שצריך להבין כל דבר, וזו דרך מלאה בחתחתים, מלאה במוקשים, דרך מאוד מסוכנת, כי האדם עם השכל שלו יכול להגיע למחוזות לא רצויים, להגיע למסקנות לא נכונות, וזה כמובן מסוכן מאוד. לעומת מי שהולך בתמימות עם הנשמה, התאורה שלו, אלוקי נשמה שנתת בי תאורה היא, שהוא עם הנשמה יכול להתחבר להשם, כמו שכותב המהר"ל, שתמימות קשורה לדבקות, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. תהי רצון שנזכר כמובן להשתמש בשכלנו, בלימוד התורה או בעשיית החסד וכו' וכו', אבל העיקר המפעיל של מעשינו יהיה באמת התמימות הטבעית שלנו. אולי אפשר אפילו לקשר את זה למה שכותב הרב קוק, שהיורצייט שלו השבוע, שהרב קוק כותב על המוסר הטבעי, ללכת עם המוסר הטבעי שלו, שזה באמת ביטוי של הנשמה האלוקית שלו, ורצון שנזכה כולנו לקיים דברי הפסוק, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שבת שלום. מוריי, רבותיי וידידיי אהובים, שלום שלום.